שלום מאזינים ומאזינות יקרים וברוכים הבאים לפודקאסט של תזונה מושכלת. שמי שירן אגמי, מנטורית יזמית וחוקרת בתחום התזונה והמנחה של הפודקאסט הזה. במהלך השנים האחרונות אני לומדת, חיה ונושמת את עולם התזונה והבריאות הפיזית והנפשית. אני מזמינה אתכם ואתכן למסע מעורר השראה על מנת שתוכלו לחיות את חייכם בבריאות מיטבית. מטרת הפודקאסט היא כמובן לתת ערך, להנגיש ידע ולאפשר לכם להזין לא רק את גופכם, אלא גם את המוח והנשמה שלכם. אז הנה, אנחנו מתחילים. בפרק של היום נפגוש את נמרוד קאופמן, מנחה סדנאות בארץ ובחול, מלמד, מתרגל ובעיקר חוקר מזה שנים רבות את עולמות הנשימה. מטפל ומלווה תהליכי עומק וריפוי בעזרת נשימה. מייסד ומלמד בבית הספר לתרפיה ונשימה BTI. מלמד אנשים לנשום, לחיות, לאהוב. בפרק נלמד איך להפוך את הנשימה למשאב בתקופה המורכבת בה אנו חיים. נבין לעומק מדוע הנשימה היא תרופת פלא, נשוחח על נשימה, נפגוש ונכיר טכניקות נשימה, איך ניתן באמצעות הנשימה לשנות את גופנו ובריאותנו, את עולמנו הרגשי ואת האופן בו מוחנו עובד. ובאופן כללי, איך אנחנו יכולים לשנות את חיינו באמצעות הנשימה. שלום נמרוד קאופמן.
שלום.
ברוך הבא.
תודה רבה.
איזה כיף שהגעת. אני מתרגשת ונראה לי שגם אתה מתרגש.
מאוד.
אני אתחיל בלספר לטובת המאזינים, לא דיברנו על זה לפני, ככה רציתי, אני לא יודעת אם אתה זוכר או לא, רציתי ככה לשתף איך הדרכים שלנו הצטלבו. באמת חיפשתי למעגל נשים שלי איזושהי סדנת ריברסינג, מאוד רציתי לעשות תקופה ממושכת, תכף נדבר גם על מה זה ריברסינג, וקיבלתי את הטלפון שלך עם המלצה חמה, והתקשרתי אליך, וענית לי, ואמרת לי שאתה לא יכול ואתה לא פנוי, אבל אתה מבטיח, מבטיח, מבטיח שתדאג ונגיע, ופתאום משהו קרה והלב התרחב, וכל כך היית, לא ידעתי מי אני מדברת, רק קיבלתי המלצות, אבל כל כך היית צנוע באיך שדיברת ואיך שדאגת, ואמרת לי, גם בחינם וגם זה, אל תדאגי, יגיעו לעשות לכם סדנה. וזה מאוד מאוד ריגש אותי, ואז עשיתי, גיגלתי עליך, ופתאום הבנתי מי אני מדברת. שמך הולך לפניך, וכל הפתיח הזה של ההתחלה, זה רק מעט מהדברים שאתה עושה, בשליחות רבה. וזה נורא נורא ריגש אותי. סליחה אם אני מביכה אותך, אבל זה באמת ריגש אותי, כי יש משהו מרגש לפגוש היום אנשים, שהם הם חיים את מה שהם עושים. אפילו שאלת אותי בשיחה, תגידי, הנשימה שלך שטוחה? ואמרתי, זהו. פה, הלב שלי כבר זהו. נמאס, כי זה מאוד מרגש לפגוש היום אנשים שבאמת חיים את מה שהם עושים, וממש מרגישים שזה הייעוד שלהם, ולא משנה מה, וזה ממש מורגש אצלך. אז אחרי כל הפתיח הזה, תספר קצת על עצמך ולטובת המאזינים והמאזינות.
קודם כל תודה, ואני לומד לקבל מחמאות לאט לאט או בחזרה ככה דברים שאני, אנחנו עושים בעולם, וללמוד לפנות לזה מקום, זה לא טבעי, אז תודה שאמרת. עליי, אז הייתי אומר שאני איש פשוט שחוקר את החיים, ופגש, לשמחתי הרבה, פגשתי את הנשימה. לפני 15 שנים בערך, והחוויה של המפגש עם הכלי הזה אחרי הרבה חיפוש והרבה חיפוש אחר משמעות ואיך להביא את עצמי ואיך לבטא את עצמי בעולם ואיך לממש, שינה כל כך הרבה דברים, פתח כל כך הרבה דלתות, ומאז אני במסע של מחקר, למידה וגם העברה של הידע לאחרים, התרגשות, זכות, הודיה, הרבה הרבה נתינה, ואני ככל שאני מגלה ולומד יותר על הנשימה, אני מגלה שאני יודע פחות, ויש עוד יותר מה ללמוד.
היה איזשהו משהו כזה, מסקרן אותי לדעת, אתה אומר, המסע התחיל לפני 15 שנה בערך, אני מניחה שהוא התחיל גם מאז שנולדת, אבל היה איזושהי נקודת מפנה, או איזשהו משהו שקרה שהוביל אותך לשם?
האמת שלאורך כמה שנים אמרו לי, לך תעשה ריברסינג, חבר טוב שהיה איתי בצבא, וכזה הוא איש שעושה איתי דרך ארוכה הרבה שנים. ודי במקרה הגעתי לחוויה שכזו, ככה מקרה שפשוט הגענו לאיזשהו מקום והיה, הייתה סדנה ונכנסתי ולא ציפיתי לכלום, לא ידעתי כלום וגם חשבתי שאני יודע לנשום היטב ושזה קשור ונשמתי וחוויתי פגישה עם עצמי כמו שלא דמיינתי וכמו שחיפשתי כל החיים. בכל כך הרבה צורות, דרך מחקר פסיכולוגי, דרך מחקר פילוסופי, דרך התנסויות עם אנשים, דרך סיבובים שונים, תמיד אנשים עניינו אותי, עניין אותי מה קורה מאחורי החזית שאנשים מציגים לעולם. ושם זה קרה, וזה היה כל כך חזק ומשכנע, עד שהדבר הראשון שקרה זה שלא האמנתי לעצמי.
וואו.
כן, כי זה, אם זה כל כך חזק ומשכנע, למה אני לא יודע את זה? או כולנו?
למה כולנו לא יודעים את זה?
בדיוק.
מה שאתה מתאר עכשיו, חקרתי המון על ריברסין, גם בעקבות המפגש שלנו, גם בעקבות הפרק, וגם עוד לפני, כשאני רציתי לעשות בעצמי. מה שאתה מתאר עכשיו, זה מה שמתארים רוב האנשים שעושים את הטכניקת נשימה הזאת, ויש משהו שהוא מאוד מאוד חזק, עד כדי כך שאנשים אפילו קוראים לזה תופעה פסיכדלית, כזה, זה מאוד מאוד משמעותי וחזק להמון אנשים, ואני חושבת שהמון אנשים גם מספרים או מעידים שהם עברו איזושהי הערה אפילו רוחנית בעקבות סדנה אחת, שזה מהמם.
כן, זה חזק מאוד, זה כלי חזק מאוד, והוא כלי אחד ו... ספציפי כזה מתוך אין סוף כלים שאדם יכול לרכוש לעצמו על ידי שימוש בנשימה.
אז בוא נתחיל מההתחלה, בוא בכלל נדבר על מה זו נשימה. יש פה, יש פרק בפודקאסט שלי גם שהקלטתי לפני כמה חודשים עם מי שקרבה מהמם גם על נשימה, ובעיקר נמדנו על איך לנשום, אבל אני רוצה שניקח את הפרק הזה בעיקר על העניין של באמת התרפיה, של מה שזה עושה לי לגוף, איך זה מרפא לי את החלקים היותר כאובים. אז נתחיל מההתחלה, מה זו נשימה בכלל?
נשימה היא, אני אתחיל בכותרת שאומרת הרבה ולא אומרת כלום, היא הכל. היא כל חוויית החיים שלנו. היא המפתח לחוויית החיים שלנו. היא המפתח, השליטה והבקרה לחוויית החיים שלנו. האופן שבו אנחנו נושמים מגדיר את כלל הפעלת מערכות הגוף שלנו, את חוויית החושים שלנו, את הפעלת המערכת העצבית שלנו, איזה אזורים במוח פועלים באיזה עוצמה. ולכן נשימה היא בראש ובראשונה כלי שקיבלנו לנהל את החיים שלנו. כשאנחנו לא שמים לב אליה, החיים מנועלים, היא מגיבה לדפוסים שלנו, למציאות שאנחנו פוגשים, לאמונות שלנו, לרגשות שלנו. ושאנחנו לומדים לקחת פיקוד ושליטה, אז אנחנו בעצם מתחילים להשתתף בניהול אקטיבי של חוויית החיים שלנו, של המפגש שלנו עם החיים. לדוגמה פשוטה, הכמות החמצן שנמצאת אצלי ברקמות שמפעילה את מערכת העצבים, היא מגדירה בעצם כמה החושים שלי פעילים. זאת אומרת שהאופן שבו אני נושם מגדיר כמה אני פוגש את העולם ובאיזה עוצמה ובאיזה ווליום. ויש לי שליטה על זה, אוקיי? אני יכול, הצורה שבה אני נושם מגדירה איזה מערכת עצבים שלי תפעל באיזה עוצמה. המערכת הסימפתטית, זאת שאחראית יותר על עוררות, הישרדות, או המערכת הפרסימפתטית. בעצם כל אזור בגוף שנתבונן ונשתמש בנשימה תהיה השפעה על כל אזור וכל מערכת, כנ"ל על מערכת הרגש, כנ"ל על החשיבה ודפוסי החשיבה שלנו. ובעצם הנשימה היא כמו מפתח קסמים שקיבלנו, וברגע שאדם לומד לאט לאט להשתמש בו, והלימוד הוא אינסופי, זה לא שמגיעים לרמה ודרגות וכאלה.
המסע הוא אינסופי.
המסע הוא אינסופי, המחקר הוא אינסופי, אבל חוויית החיים, המסוגלות, השליטה, מה אני יכול לעשות אל מול חוויית החיים שלי, משתנה באופן משוגע.
זה מה שאתה מתאר עכשיו זורק אותי בכלל להתחלה, כי אני אומרת, בתור ילדים אנחנו לא מודעים לנשימה שלנו, אנחנו חיים את החיים, אז יש ממש משקל ומשמעות כבדה גם לאיזה ילדות הייתה לנו, אם היא הייתה לנו ילדות מאוד כזה לחוצה ומלאת סטרס, והורים אולי דרוכים, או אפילו סתם הם בדיכאון, לעומת ילדות שמחה יותר ורגועה יותר.
נכון. מי הלידה בעצם, גם לפני, אבל מי הלידה, הנשימה היא, לפני הלידה פשוט אנחנו לא נושמים באופן רגיל, אבל מהלידה אנחנו בעצם משתמשים במערכת הנשימה בצורה לא מודעת בשביל לווסת את חוויית החיים שלנו. אם נעים לנו, אנחנו ננשום בצורה יותר עמוקה, יותר רצופה, יותר סדירה. אם לא נעים לנו, אנחנו נתחיל לצמצם את הנשימה, לפגוע, לקטע אותה, בשביל שפחות חמצן יפעיל לנו את המערכת, בשביל שנחוש פחות את העולם ונהיה מוגנים יותר. ולאט לאט, כמו שבגזע עץ נהיים סימני החיים, ככה הנשימה מקבלת את כל סימני החיים שלנו. לכן כשמסתכלים על נשימה של אדם, אפשר לראות את כל החיים שלו. אולי לא לדעת את הסיפור, אבל לדעת את האקטיבציה של מערכות ההגנה השונות, את ההתנהלות הפנימית של אדם אל מול עצמו. אז מערכות ההגנה נבנות לאורך החיים. וחשוב להגיד, יש איזשהו דימוי בכל מיני עולמות שיאללה, בוא נפתח מערכות הגנה ונהיה חופשיים ונהיה מוארים. זה נכון. אבל מערכות הגנה הן טובות וחשובות. ולכן שאנחנו עובדים עם מערכות הגנה,
בדיוק. באות להגן עלינו.
אנחנו לומדים עם הנשימה להסיר אותם, לפתוח אותם, או פשוט להכיר אותם ולאט לאט לנהל איתם מערכות יחסים באמצעות השימוש במערכת הנשימה. אז אנחנו מתחילים בנשימה עמוקה את החיים, ולאט, לאט, לאט, היא מצטמצמת ומצטמצמת.
צריך להיות שלוחה.
עד למצב שאדם מבוגר, ממוצע, נושם בערך 6-7% מנפח ריאותיו, בקצב שהוא, הייתי אומר, פי 3, פי 4, יותר וואו. מהר ממה שהיינו רוצים. מה שגורם למעט מאוד חמצן, תכלס להיספק בגוף. אז רובנו חיים בנשימה שאורכה היום בערך 2.5 כל שאיפה ונשיפה, ומכניסים עד 0.5 ליטר של אוויר, ובכך משמרים את מצב מערכת העצבים בגוף שלנו כמצב דרוך ומגננתי. כשלאורך זמן הביטוי של זה הוא פגיעה באנרגיה, נפילת אנרגיה, ופשוט גוף שחי במצב זריחות וכוננות, ולא מאפשר לעצמו את מקטעי ה... רפואה, המנוחה, חילוף החומרים, ובעצם כל הביולוגיה שלנו נגזרת מהנשימה. היא מושפעת ואפשר ישירות באמצעות הנשימה, ככה לגעת ולהניע אותה.
מה עושים, אני טועה, מה עושים פה בארץ, שאנחנו, במיוחד בתקופה הזאת, שכל הלבבות שלנו כל כך זדוקים ודרוכים כל הזמן, אני ילידת שנת 84, אני נולדתי לתוך מלחמות, זאת אומרת, אני דרוכה כל חיי באיזשהו אופן, ומה עושים, זאת אומרת, רגע, כדי, תראה, אני הרבה שנים בעולמות ההתפתחות והתודעה, ויש המון עבודה על טראומות, וכניסה פנימה, וחפירות לעומק, ובוא נרפא ונרפא ונרפא, אבל ברגע האמת, 7 באוקטובר, שמשהו שכל הדפוסים הראשוניים שלנו צפים, זה כזה, זה לא משנה עד כמה אתה מתפתח, אתה פתאום קולט כמה אתה שברירי וסדוק.
נכון. אז מה שעושים זה קודם כל, מכירים, לומדים, שזה מאוד מאוד פשוט, הידע שאנחנו מדברים עליו בנשימה הוא ידע שהיינו רוצים להעביר החלום שלנו בכיתה א', לגמרי. אין פה שום דבר מתוחכם. ודבר שני, לומדים, כשלומדים ומתאמנים על שימוש בנשימה שלמשל מבסט את מערכת העצבים שלנו לתוך, יש מושג שנקרא חלון הסיבולת או חלון העוררות, זה מקום שמערכת העצבים היא במרכז הפלוס מינוס בטווח התקין שלה, לא בקיצון סימפתטי או פרסימפתטי, כלומר לא באיזשהו קיצון שמפעיל את התגובות השורשיות, הרפלקסיביות שלנו. אז ברגע שמתאמנים על זה, בזמן אמת, משתמשים בזה בצורה מאוד 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 פשוטה, ואז אנחנו קודם כל עושים טיונין, כמו לכוון תחנת רדיו כזה במקלטי רדיו של פעם לתחנה, מהרגע שעשינו חיוות למערכת העצבים למקום שהוא בתוך חלון הסיבולת, אנחנו כבר לא מופעלים מדפוסים. דפוס זה מחוץ לחלון הסיבולת. זאת אומרת, בתקופה שכזו, ההמלצה שלנו, אנחנו לא עובדים על טראומה, אנחנו לא פותחים טראומה, אנחנו עסוקים בבניית מערכי הגנה, וההגמשה שלהם והמיומנות של השימוש שלהם בהתאם למציאות. כי אני לא רוצה אם בערב מאיזושהי סיבה הייתי צריך להפעיל את מערך ההגנה שלי, אולי בבוקר אני רוצה כבר להיות אחר. אז אני רוצה שתהיה לי את המסוגלות לשחרר, להניע, לבסט, על מנת שאני כל הזמן אהיה בתפקוד שתואם לצרכים שלי במציאות. זה ההמלצה בתקופה הזאת.
איך עושים את זה פרקטית?
ברמה
הפרקטית, אני אכתית לך כבר לפרקטיקה,
ברמה הפרקטית, כן, זה
מתבקש.
מעולה. ברמה הפרקטית, דבר ראשון, המלצה, עוד לפני שעושים, זה לשאול שאלה. מה מערכת היחסים שלי עם הנשימה שלי עכשיו? ברגע זה. ככה, עכשיו עצם השאלה היא קודם כל פנייה לעצמי פנימה, שזה לא דבר מובן מאליו בתקופה שכל כך מורכבת. עצם ההתבוננות פנימה יכולה להציף חומרים מאוד כואבים, זה הזמנה. האם אני מוכן להסתכל פנימה? ואז אני עונה לעצמי. דבר שני, אחרי ששאלתי את השאלה, אני מפנה את המבט שלי פנימה ושואל את עצמי, איך אתה נושם עכשיו? טכנית. מאיזה אוויר, מאיזה פתח האוויר נכנס? מה, לאן הוא נכנס? אני לא צריך להבין שום דבר, מה, שום דבר בנשימה. מה הדרך שלו פנימה? היא נעימה, היא לא נעימה? מקובץ, רפוי, נוקשה? האם יש עצירות, קטיעות נשימה? זרם האוויר, הוא אחיד, הוא חזק, חלש?
אתה מדבר ואני ככה משליחה על עצמי.
איך נראית תנועת ההיפוך של האוויר בדרכו החוצה? איך האוויר יוצא בדחיפה, בהרפיה? מאיזה פתח האוויר יוצא? מה אורך השאיפה אל מול אורך הנשיפה? וכל פרט אחר שאני יכול לשים אליו לב, שיכול לעלות לי איזושהי אסוציאציה, או משהו שעוזר לי להתחבר לתחושה שלי של מה שקורה במערכת. עכשיו, דבר אחד, שנשימה היא תחום שלא נחקר, שזה אחד הדברים המדהימים.
אין רופא לנשימה.
יש רופאים שהעיסוק שלהם הוא מאוד טכני כמובן בריאות, אבל התחום של נשימה ברמה הרחבה שלו התחיל להיחקר רק בשנים האחרונות. אחד הגילויים המסירים הוא שבשעה, יש לנו שתי מערכות נשימה במוח. אחת עובדת שאת לא מודעת לנשימתך, שאני לא מודע לנשימתי, והיא מגיבה. לדפוסים, למציאות כמו שאני תופס אותה, היא מנהלת אותי. והמערכת, והיא פועלת בעצם מגזע המוח, מהחלק הנמוך של המוח, מהחלק של עסוק יותר ברפלקסים ובצרכים בסיסיים. בשעה שאני שואל את עצמי, איך אתה נושם? מופעלת מערכת נשימה אחרת, שמופעלת מהמוח העליון, מהקורטקס הקדמי.
זאת אומרת, מעצם המודעות והעצירה רגע של בכלל השאלה עצמה, איך אני נושמת, מופעלת לי ישר מערכת נוספת.
מערכת שהיא, לא רק שהיא נוספת, היא שייכת לאותו אזור במוח שאנחנו רוצים בתקופה זו שיהיה מאוד מאוד פעיל. אזור שעסוק בחשיבה רציונלית, בניתוח, בתכנון, ולא אזור שפועל מתוך רפלקסים. היא, לא רק שהיא מפעילה את האזור הזה, ככל שנעשה את זה יותר, היא משנה את עוצמת הקשרים הנוירולוגיים. הם מתחזקים. אז ככל שאני עושה את זה יותר, זה גם קורה יותר, ויותר בפשטות, ויותר בטבעיות, ובעצם אני, לאט לאט, ככל שאני עושה את זה יותר, אני מתחיל פתאום, מופיע לי איזה מכוון קטן בראש, שהולך ונהיה יותר בהיר, שאני כבר פחות ופחות צריך לשאול, "היי, איך אתה נושם עכשיו?"
זה ממש לקחת את העגל לידיים, אם אני מבינה נכון?
כן. זה okay. ממש לקחת את העגל לידיים, אבל בענווה. Mm-hmm. כי אנחנו בני אדם, אנחנו לא כל יכולים, יש חיים, יש מציאות, יש לנו שדים, ואת לא כולם נרפא ולא כולם נפגוש, יש לנו דפוסים. זה לקחת שותפות בנהיגה של החיים שלנו, וברגעים מסוימים אפילו שליטה.
וברגע שאני שמה לב, למשל אני עכשיו מאוד בלחץ, ביום כזה לחוץ, story of my life, כזה מלא מלא רעש, ואני באמצע עשייה, ואני עוצרת שנייה, ואני אומרת, וואי, איך נשימה שלי עכשיו, אני מרגישה שהיא קצרה, ושאני נושמת דרך הפה, ושכל הגוף שלי בדריכות, כאילו עכשיו רודפת אחרי איזה צ'יטה בשדה, ואני מזהה את זה.
אז קודם כל, פה נכנס האימון, ומה שאני ממליץ לעשות, זה לא להתחיל לתרגל ברגע שהצ'יטה מגיעה, אלא דווקא לשבת בבית, להסתכל רגע, איך אני נושמת עכשיו, מה אורך השאיפה בשניות, מה אורך הנשיפה בשניות, לשים לב, נקרא לזה קו הבסיס הטבעי שלי עכשיו, ולבוא אליו ממקום מאוד אוהב, שאני חושב שזה הכי חשוב, לא ממקום שיפוטי,
חומל.
כן, יש רגע כבר, אני יודע שצריך לנשום כך או אחרת, אז אם אני נושם מהר ושטוח, אז אני לא בסדר. לא, אני ממש בסדר, אני מגן על עצמי עכשיו, תודה. אבל אולי אני לא צריך להגן על עצמי עכשיו כמו שאני מגן על עצמי, אז האם אני מסכים קצת לשחרר את הקיבוץ של ההגנה הזו? ואז אני בעצם עושה שני דברים. אחד, מנסה לאזן בין אורך השאיפה והנשיפה, אוקיי? שיהיו כמו נדנדה או מטוטלת באותו אורך.
זאת אומרת, אפילו על ידי ספירה?
על ידי ספירה, על ידי תחושה.
1, 2, 3, 1, 2, 3 כזה.
ממש, כן, ממש. ואז מתחיל להעט את הנשימה, בגדול, עד למקום שזה נהיה, אני לא רוצה להגיע לא למאמץ ולא לחוסר נוחות. אם לדוגמה נשמתי וראיתי שהנשימה הטבעית שלי עכשיו היא שנייה וחצי שאיפה ונשיפה. אני מתחיל להעט, הגעתי לארבע שניות, בארבע שניות כבר נהיה לי לא נעים, אוקיי, אז אני נשאר בשלוש וחצי שניות, אפילו קצת פחות, ועכשיו נושם במשך דקה שתיים, שלוש וחצי שניות פנימה, שלוש וחצי שניות החוצה, אוקיי? אם אני יכול להעט עוד וזה נוח לי, מצוין. אני דואג שזרם האוויר יהיה אחיד לאורך השאיפה ולאורך הנשיפה. מה שקורה כשאני עושה את הפעולה הפשוטה הזו, אני בעצם משנה את דפוס פעימת הלב שלי. הוא הופך להיות קוהרנטי. אני מאזן בין הלב למוח, מפעיל מרכזים עליונים במוח, ובגדול אנחנו עובדים עם ביופידבקים למצוא את נוסחת הנשימה הזו אצל כל אדם, אבל בגדול תוך 30 עד 40 שניות משתנה המצב של המערכת העצבית. אם אני אתרגל את זה הרבה, כמו כל שריר, המערכת העצבית שלי תתרגל יותר ויותר להיות במצב הזה, ואני אהיה במקום שמקבל את חוויית החיים שלי ופוגש אותה במקום אחר לגמרי. אז ההמלצה היא נשימה מאוזנת, נשימה עדינה, שאיפה ונשיפה שווים באורכם. רצוי מאוד שהנשימה תפעיל גם את בית החזה, זאת אומרת שהיא תלך גם לאזור הלב, מי שנושם רק לבטן, ומי שנושם רק לחזה, רצוי שהיא תגיע גם לבטן, אבל גם שתפעיל
את זה. אני בדרך כלל נושמת, אני, עכשיו אני ככה מנסה, אז אני בדרך כלל נושמת לחזה, לבית החזה. זאת אומרת שעדיף לי גם לתרגל את הנשימה, שהיא תהיה דרך האף, אני תמיד משתדלת. נכון, כי זה בעצם, לא דיברנו על זה, אבל זה בעצם הדרך לנשום, שזה דרך האף.
נכון. למעשה מי שנושם מהפה באופן טבעי ינשום יותר לבית החזה. מי שנושם מהאף באופן טבעי הנשימה תרד יותר נמוך בגוף, בגלל לחץ האוויר שנכנס מהאף הוא גבוה יותר. יש המון המון סיבות למה להכניס ולהוציא אוויר מהאף, שקשורות לביולוגיה שלנו, שקשורות אפילו לקשב ריכוז, למבנה הפה, לחורים בשיניים. אין סיבות לנשום מהפה למעט בסוגים מסוימים של פעילות אקסטרים כזו או אחרת. אז בעצם הנשימה היא מהאף, ובשלב הראשון עוד לפני אפילו בטן חזה, בואו ננסה לסדר אותה, לאזן אותה, וככה לראות שהיא פשוט כמו נדנדה או מטוטלת, זזה מקצה לקצה בצורה נעימה, לא צריך ושווה, ולא צריך להתאמץ לנשום עמוק או כל דבר אחר, קודם כל נאזן, פשוט שיהיה קצב נעים, איתי, הולך ונהיה איתי, וככה אנחנו מסדרים את המערכת העצבית שלנו.
זה כבר מדיטטיבי כזה, אתה יודע, וואו.
יש עניין כזה. כן, יש עניין כזה שכשאדם מתרכז בנשימתו, הוא חושב פחות. וכשהוא חושב יותר, הוא פחות נושם.
משפט מהמם.
אם תעשי ניסוי ותשאלי את אנשים שיקרים לך, תשאלי את ילדייך, הכי מהר שאתם יכולים, תחרות, תעשו לי חישוב של איזשהו תרגיל, תראי שבשנייה עד שהם פותרים או הם מיד עוצרים נשימה. וכך קורה לנו גם שאנחנו קמים בבוקר, פותחים את הטלפון, קבלים אימייל מהבוס, חושבים על דברים שמטרידים אותנו, קוראים חדשות וכולי. זאת אומרת, המערכות שלנו מגיבות לגירויים ולאיומים בחוץ, בעצירות נשימה, בקיבוצי נשימה, כי בסוף אנחנו מגנים על עצמנו.
בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי, איך הנשימה משפיעה עלינו פיזית, גופנית, זה בדיוק זה.
הנשימה היא האנרגיה שלנו, היא האנרגיה הזמינה שלנו, וכשאנחנו נושמים מהר, אנחנו באספקת חמצן שהיא נמוכה ב-40-50% מנשימה איטית. הנשימה אחראית על חילוף החומרים. זאת אומרת ש המחקרים מדברים על 70-80% מפינוי הפסולת של הגוף היא עוברת דרך מערכת הנשימה. היא גם מפעילה את מערכת חילוף החומרים, כי בעצם כשאני נושם נשימות שמפעילות את השרעפת, זה השריר שנמצא בתחתית הצלעות, והוא השריר שדרכו אמורים קודם כל לקחת את השאיפה ולהרפות אותו בנשיפה, אני בעצם עושה עיסוי, הוא יורד כלפי מטה, ואני עושה עיסוי ומפעיל את כל עברי הבטן שלי. ומזרים ומניע את חילוף החומרים. זאת אומרת שיש הקשר ישיר בפיזיולוגיה של הגוף לכל המערכות והתפקוד שלהם בדפוס הנשימה. אז אם אני נושם מהפה ושטוח, לבית החזה, יש בבית החזה רצפטורים של מערכת העצבים הסימפתטית, זו שאחראית על הישרדות, אז אני בעצם באופן כרוני מפעיל מערכת שתואמת למצב הישרדותי. ולכן מערכת העיכול, מערכת החיסון שלי, הם יפעלו בעצימות נמוכה יותר, כי אני משדר פקודה עם הנשימה, עכשיו נלחמים.
זה יכול לשנות חיים, כי אתה יודע, יש אנשים שאומרים אפילו גנטיקה כזה, מערכת העיכול שלי, העיכול שלי הוא איטי ולוקח לי זמן, ופתאום אתה יכול לסדר את זה רגע דרך מודעות לנשימה, ופתאום מגלים בכלל שהעיכול בסדר גמור, פשוט לא נשמנו נכון, או כל מיני מערכות אחרות.
כל המערכות, וואו, כשאנשים מטורף. נושמים אחרת, כל המערכות עובדות אחרת. אנשים בגילאים מבוגרים משתנים החושים שלהם, משתנים החשקים שלהם, משתנת עוצמת החיים. זה נכון לכולם, אין משהו שלא משתנה. אז זה פה, זה חינם, ורק...
רק להיות במודעות על זה.
במודעות לדבר הזה. המודעות, המודעות היא חלק כל כך חשוב. היא פעולה לכשלעצמה, כאילו אנשים אומרים, רגע, טוב, אז מה אני עושה עם זה?
המודעות זה עבודה בעולמות ההתפתחות, זה קודם כל להיות מודע, שזה עבודה מאוד מאוד קשה, אבל היא לגמרי משתלמת, אנחנו שתינו נעיד. טכניקות נשימה, בוא נדבר קצת.
על טכניקות נשימה.
כן.
קודם כל, אני מאוד 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 ממליץ, כמו שאמרנו, לנשום מאף, אם תרצי נסביר למה, אבל להתאמן על נשימה מאף, משנה חיים. בסדר? המלצה...
כן חשוב להתעכב על זה ולהסביר למה, כי למעשה, אם אני מבינה נכון וקראתי נכון, אנחנו אמורים לנשום רק דרך האף.
אנחנו, להבנתנו היום, אמורים לנשום רק מהאף, ובעצם האף, יש לו מספר פונקציות שמכינות את האוויר לכניסה לריאות, כמו שינוי ויסות טמפרטורה, ניקוי, סינון, ליחוח, וגם באף משתחרר איזשהו גז שנקרא ניטריק אוקסייד, והוא מרחיב את מרפא את נודיות הריאה, כלומר הוא גורם לספיקה מוגברת של חמצן. הנשימה מאף היא הולכת למקומות עמוקים ונמוכים יותר בחלל הריאה, ולכן עוד יותר חמצן נספג. ובעצם הנשיפה מאף היא יוצרת את האיזון, כי הגודל הפתח הוא אותו גודל, מה שמספר ללב, הכל בסדר, היא גם מכינה ומנקה את האף. עכשיו, מי שנושם מהפה, יש המון המון נזקים מצטברים בנשימת פה. למשל, אצל ילדים שנושמים מהפה, בעצם שאנחנו, גם מי שמאזין יכול לקחת שאיפה עמוקה מהפה ולראות, כשאנחנו עושים את התנועה הזו, הלסת התחתונה יורדת קצת למטה אחורה, נוצר לחץ קצת על הלחיים בצדדים, ולאט לאט עם השנים, השיניים מתחילות אצל ילדים, חלל הפה קטן, ואז צריך אורתודנטיה, חורים בשיניים.
זה גם החריקת שיניים?
חריקת שיניים לאו דווקא, חריקת שיניים יכולה להיות ממש בנסיבות רגשיות.
סטרס.
של סטרס והחזקה, כן. אז גם מבנה הלסת משתנה, גם חורים בשיניים, גם ספיקה, נמוכה של חמצן, וגם מכיוון שהנשימה היא שטוחה ומהירה, זה יוצר השפעה עצבית, שאחת התופעות שלה היא קשורה לקשב וריכוז. ובעצם היחס של הרעש העיקרי שהמוח שומע אל מול רעשי הסביבה, נניח היחס של הקול שלי עכשיו אל מול רעש המזגן, מצטמצם, וזה נהיה אותה עוצמה. ואז פתאום אני יושב בכיתה, וילד לידי נושם או לועס משהו, וזה כל כך חזק בראש שלי אל מול המורה, ואני לא מצליח להתרכז, והמודעות שלי מתחילה לקפץ. וזה נגרם באמצעות הנשימה. גם באמצעות הנשימה.
באמצעות זה שלא נשמנו.
שנשמנו מהפה. כן, עכשיו נגיד, את המושג נשימה נכונה, אולי עדיף שלא נשתמש בו, כי אין נשימה נכונה, גם נשימה שהיא שטוחה ומהירה, היא נכונה למצבים מסוימים, של הישרדות, של סטרס והגנה. ולכן נגיד שיש נשימה מיטיבה. איך טוב לי לנשום עכשיו? פשוט ככה. מה מיטיב איתי עכשיו בנשימה? אז לגבי טכניקות, ועוד מילה בעצם לגבי נשימת פה, היא נגררת לתוך הלילה, הופכת להיות נחירות, ומה שנקרא דום נשימה בשינה או אפניה, מה שפוגע מאוד 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 באיכות החיים ברמת האנרגיה השוטפת.
בהתפתחות המוח.
בהתפתחות המוח, ולכן לבריאות גופנית, רגשית, מנטלית, מומלץ, 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 להתאמן, להתאמץ, ולמצוא את הדרכים הלא פשוטות לחזור לנשום מאף, כי ככל שמשתמשים בו יותר, גם יותר קל להשתמש בו. הוא נפתח, ובעצם כל חוויית החיים משתנה, בהרבה דגש מעבר לצד הביולוגי על הצד הרגשי. לגבי טכניקות של נשימה, יש אין סוף, אז אולי אני אגיד קצת כותרות.
כן,
אני אתן ממש כותרות קטנות, מומלצות. אחת, נשימה מיטיבה. לרוב האנשים הממוצעים, לרוב האנשים, 5.5 שניות פנימה, 5.5 שניות החוצה.
דרך האף.
דרך האף, זרם אוויר אחיד. בגדול, ההשפעה של זה על מידת החמצון של הגוף, על ויסות מערכת העצבים, על ויסות הדופק, פעימת הלב, על איזון המוח, תקשורת המוח לב, היא מיטיבה. זה מספר זהב כזה שאפשר לרקוץ.
כן, 5.5 זה כזה, אני לא יודע איך הגיעו לחצי.
35 שנה של מחקרים.
מחקר.
כן, ממש ככה. אז אם אני יכול להמליץ, זה לפחות פעם בשעה, קחו דקה ותעשו את זה. תעטו את הנשימה, תעשו רגולציה למערכת העצבים, כזה לשים אותה במרכז, ואז תחזרו להמשך הפעילות.
זה נקרא נשימה מיטיבה?
אנחנו נקרא לה נשימה מיטיבה.
אוקיי.
כן.
5.5 שניות פנימה, כן. 5.5 שניות החוצה.
ורצוי להתאמן על זה מול ההורים, מול הילדים ומול בני הזוג ובנות הזוג. לא לצאת, אני בעד ובגישה שאנחנו כל כך באומס, שרצוי שנשלב את התרגולים שלנו במהלך החיים שלנו, בסיטואציות שבהם זה גם מאוד אפקטיבי ואנחנו נקבל משוב ומראה, כי אם אני אנשום עמוק בשעה שמישהו מדבר, הוא יחווה הקשבה מסוג שונה לגמרי. בסדר? ועוד בעניין הזה טיפ קטן,
כן.
בשעה שאנחנו שואפים אוויר, המוח שלנו מאבד קולט מידע בערך פי 5 יותר מאשר
וואו,
בשעת הנשיפה.
זה לא טיפ קטן, זה חתיכת טיפ גדול.
אז אם אפשר לכוון בתוך מערכות יחסים, את המילים שלנו לכוון לזמן השאיפות, ושיש התנשפות ארוכה ואיטית, זה סימן שאולי פחות. עוד טיפ קטן, נשיפה.
איך בת זוגתך באמצע מריבה? איך אתה נושם לה ככה בפנים? בטח זה כבר...
מה היא אומרת לי באמצע מריבה? תנשום.
היום שאומרים לאנשים תנשום, הם מקבלים עוד יותר עצבים.
הבת שלי, התעצבנתי עליה אתמול, והיא אמרה לי, יצא לה מהבטן, אבא, תמצא כבר את הסנטר שלך.
יפה.
אמרתי לה, שמעת את זה מאיתנו? לא ככה מדברים בבית ספר. אז זה קורה. עוד טיפ קטן, נשיפה היא גורמת הפעלה של מערכת העצבים הפרסימפתטית, מרגיעה, מרפא. זאת אומרת, מי שרוצה להוריד את הטונוס של הסטרס, יכול להעריך את הנשיפות ביחס לשאיפות. רק לשים לב שהנשיפות הן בהרפייה ולא בדחיפה של אוויר.
זאת אומרת, לא בלחץ כזה, לעשות
כן.
את זה במקום
רגוע. אנחנו רוצים ללמוד במחזור האנרגטי של הגוף, השאיפה היא קיבוץ ומאמץ. הנשיפה היא הזמן של השרירים להרפות, של חלקם לפחות.
זאת אומרת, לעשות את זה מתוך מקום כזה יותר שלב, לא לוחץ.
כן, כן. עוד המלצה, למי שרוצה, ככה מתקשה להירדם, או ככה קם בבוקר לתוך איזושהי שערה, לעשות מקטעי הפרדה, שהייה, בין ההתעוררות לבין המשימות, בין ההליכה, כניסה למיטה, להירדמות, שבהם אנחנו מחבים או מאמאמים פעולה של אזור במוח שהוא נקרא הקורטקס הקדם מצחי. האזור הזה, איך אנחנו יודעים שהוא פעיל? אחד, אם אנחנו מלאים בתוכניות, כל הזמן תוכניות קדימה, מה יהיה ומה יהיה ומה יהיה, וגם הרבה מה היה, מה היה, מה היה, וגם יש לנו תחושת זמן לא רעה, ואנחנו מתקתקים, וכל הזמן יודעים שהמחשבות והראש שלנו איתנו, ולמעשה אפילו מתקשים להגיע לאיזשהו שקט.
נשמע לי מוכר.
אם אנחנו ננשום...
זה מה שדיברת אליי כרגע.
אז אם תנשמי, קחי מקטע של כמה דקות, 3 דקות, 5 דקות, ותנשמי...
מהרגע שאני מתעוררת בעצם.
מהרגע שאת מתעוררת או רגע לפני השינה, ותנשמי בצורה רצופה. שאיפה ונשיפה שווים באורכם, על פי תחושה, לא צריך לספור, ככה בקצב שנעים ונוח ובעומק שנעים ונוח, הכל, 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 הכי כזה נעים ונוח. התנועה הזו של הנשימה, שהיא כמו תנועה של מטוטלת, היא גורמת תוך 2-3 דקות לאזור הזה להתחיל לחבות. עד למצב של היעדר מילים. והיעדר מחשבות. מצב שבעצם הוא מצב מדיטטיבי עמוק, ופה אנחנו מפעילים אותו בצורה טכנית. אחת הסיבות שבתהליך ריברסינג, מה שסיפרת עליו, אנשים מגיעים לעומקים כל כך גדולים, היא בדיוק הטכניקה הזו של הנשימה. היא בעצם מחבה את האזור הזה, שהוא אזור שמתפתח, מתחיל להתפתח בגיל 2-3, ובעצם שמה את המוח שלנו במצב מאוד מאוד פתוח, מאוד זמין לשליפת חומרים, למפגשים
עמוקים יותר.
עמוקים יותר, שהם לא דרך מילים, וזה לא דורש ידע, ניסיון, בעיקר דורש מרחבים בטוחים. ובעניין הזה, יש הזכרת שם של ריברסינג, שזה שם מאוד מאוד נפוץ בארץ. אז בארץ נפוצה טכניקה שנקראת בארץ...
עכשיו כמו פטריות אחרי הגשם כזה, כולם כן. מדברים ריברסינג, כולם עושים ריברסינג.
גם פטריות, מדבר... מסתבר.
גם פטריות, נכון.
ולא סתם אמרת שזה דומה. ההבדל הוא השליטה. בנשימה אני שולט, בכל חומר שאני מכניס לגופי, אני מגיב יותר מאשר שולט לאנרגיה של אותו חומר. ריברסינג, כמו שהוא לפחות בארץ, הוא תהליך שבו נושמים מהפה בצורה מאוד מהירה ומאוד עמוקה, מייצרים היפרוונטילציה, ובעצם מביאים את מערכת העצבים שלנו לשחזור טראומה, למצב קיצון, אבל כשאנחנו בסביבה בטוחה.
אוקיי? חשוב להגיד את זה, כי... כי אנשים חושבים שזה זה כיף, אבל אני... חייב מרחב בטוח, וחייב רגע מישהו שיחזיק את הפתיחה הזאת של הטראומה והפצעים האלה.
יותר מזה, אדם צריך לשאול את עצמו שהוא הולך לעשות חוויה חד פעמית שכזו, האם זה אחראי ונכון ללכת לסיטואציה שבה הוא בפוטנציאל פותח טראומה, והולך אחרי זה הביתה בלי מעטפת של תמיכה. המלצה? לא. פשוט לא. אלא אם כן, אדם מכיר את עצמו ויודע שהוא כבר התמודד, ויש לו כלים להתמודד לבד או מעטפת תמיכה כזו או אחרת. ריברסינג במקור הוא לא כזה. הוא נשימה רצופה, מעגלית שיכולה להתפתח למגוון סוגים של נשימה, כולל מהפה, אבל בגדול הוא בכלל מהאף, הוא עדין יותר. ובעצם היום אנחנו ממליצים, גם מי שעושה תהליכים וסדנאות, לעשות אותם הרבה הרבה יותר עדין. לא נכון לעורר טראומה, לא נכון לפתוח טראומה. רגע, אנחנו עוד בתוך כדי.
אנחנו...
ואנחנו בעצם רוצים ללמד את האנשים לא לעשות איזשהו מהלך כוחני שיאללה בוא נפתח ויכול להיות שיהיה לך מדהים, שיהיה לך מדהים.
רגע צריך את האינטגרציה אחרי
מה יקרה בבית.
את ההתקעות של מה קורה כשנגעתי בפצע ובא לי רגע לעצור ולשאול כי כזה יש לי כזה מלא שאלות אבל דווקא מתוך העולמות של ההתפתחות והמודעות והתודעה והריברסינג, למה בכלל לפתוח את הפצעים שלנו? זו שאלה חשובה.
מאוד.
שאלה ששואלים אותי הרבה. מאוד. למה בכלל את חופרת? למה צריך לפתוח את הפצעים?
זו שאלה מעולה, ותודה. לפצעים יש שתי אפשרויות, בעיניי. האחת היא להישאר סגורים בצללים, וכשאנחנו אומרים סגורים בצללים, זה לא איזשהו ביטוי. אם חוויתי איזושהי חוויה, איזשהו פצע, איזושהי טראומה, כל זמן שאיני מוכן לפגוש אותה, ואותה זה לא את הסיפור שלה, חשוב לי לומר, אותה זה מה היא עשתה לי בגוף. טראומה בהגדרתנו הנשימתית היא לא אירוע, היא שינוי במערכת ההפעלה העצבית. היא לא אירוע כי אירוע זה דבר סובייקטיבי, כל אחד מגיב אחרת.
זה ממש חשוב מה שאתה אומר.
אז עכשיו השתנתה לי מערכת ההפעלה בעת טראומה. כלל מערכת העצבים שלי השתנתה וקיבלה טונוס אחר. כל זמן שהפצע שלי יהיה בצללים, אז אני אהיה בעבודה שוטפת בשביל לחסות אותו. אני אעצר התנהגויות שעוקפות אותו. אפשר לדמות את זה לנער, שפתאום נהיה לו עוד איזשהו ערוץ שמצטרף אליו, ועכשיו אני לא רוצה לראות. אז אני כל הזמן ישות ויעקוף.
אני קורא לזה תקוע בלופ. יהיה תקוע. תקוע בתבנית, תקוע בלופ, כזה שאתה לא מודע אליו.
והלופ הזה הוא יהיה מה שאנחנו קוראים לו התמכרות. הוא בסוף יסתיים בדרך כלל באיזשהו סוג של התמכרות שהיא הרגל נוחות שמייצר לי עקיפה. התמכרות לאו דווקא לחומר מסוים, זה יכול להיות להתנהגות, זה יכול להיות להמון דברים.
הימנעות, פישוד ועוד.
אז היא שם, היא לא נעלמת, וטראומה אינה הסיפור של מה שקרה, אלא היא גם הסיפור של מה שקרה, אבל גם הזיכרון והצלקת שמוסתרים אצלי בגוף. אז אם אני הולך איתה מוסתרת, אני בעצם עסוק בחלק גדול מהמשאבים שלי להעלים אותה, להצליל אותה, להחביא אותה, לעקוף אותה, והיא הופכת להיות חלק ממבנה האישיות שלי, שהוא תמיד יהיה מבנה לא רצוי בעצם, כי הוא ייצר התנהגויות שאני לא אוהב אותן, ואז אני אהיה גם ברגשות אשמה, וננוע...
למעשה אני אשקף את זה למילים שלי, זה ממש לאמץ איזושהי זהות, שהיא לא אני,
ממש.
וללכת איתה. ועד כדי כך שאני חושבת שזה מי שאני, אבל זה בכלל לא האישיות שלי, ולא... זה זהות שאימצתי לעצמי בעקבות טראומה שהייתה לי בגיל צעיר.
נכון, ובעצם העבודת נשימה אל מול טראומה, היא אומרת את הדבר הבא, אני אציג רגע את ההיגיון. לא מתנשפים לתוך טראומה, אפרופו ריברסינג ונשימת פה. למה? כי מי רוצה לגשת לפצע שלו באגרסיביות עוצמה, והאם זה באמת סוגר פצע? זה אולי חושף אותו בפראיות וזה מרגש, אבל האם זה מרפא? לדעתנו לא.
לגמרי לא, צריך להדגיש את זה.
אבל הנשימה, כשאנחנו נושמים עדין, אנחנו בעצם מחזקים כל נשימה כשהיא עדינה ועמוקה, היא בעצם מחזקת את המסלול הנוירולוגי שמהווה קו תקשורת בין המוח לאותו אזור בגוף שבו הפצע. חיזוק המסלול הנוירולוגי מייצרת מודעות. עכשיו, מודעות זה לאו דווקא מודעות של אני יודע מה קרה, היא קודם כל מודעות של תחישה לאותו אזור. הגוף מתחיל להזרים אמצעים לאותו אזור. כשהוא מתחיל להזרים אמצעים לאותו אזור, הוא מתחיל לקבל חמצן, מתחיל, הסביבת עבודה משתנה, מתחילים להשתחרר רעלנים, והאזור מתחיל לקבל ריפוי. ואז אנחנו בעצם, במקום להיכנס, נניח, באיזושהי צורה חזקה, אנחנו לאט 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 לומדים לחבר שני קצוות של חוט על ידי העמקת הנשימה לתוך אותו אזור, ההסכמה להיות באותו אזור, ובעצם הריפוי של הפצע הוא ההסכמה לקבל באהבה ולהכיל את מה שיהיה שם. זה לא הסכמה שהיא במחשבה ובראש, זה יכולת גופנית גם. אני ממשיל עבודה עם פצע, אני מקווה שזה לא דוגמה נוראית. יש לי ילד בגיל ההתבגרות שנורא קשה לי איתו, ולא בא לי, ואין לי כוח. יש לי פתרון אחד שזה להגיד לו, לך לחדר, סגור את הדלת, ואת כל מה שאתה עושה, תעשה שם מאחורי הדלת. איך הוא יצא מהדלת פעם הבאה שאני אפתח? אנחנו מסוגלים לתאר לעצמנו, עם כל האנרגיה שהוא צבר שם. האפשרות השנייה היא לתת לו אהבה, ולראות את ההתנהגות שלו או שלה בצורה אוהבת, בצורה חומלת. ואז קורים דברים אחרים לגמרי. ובעצם זה המהות של עבודה עם טראומה. אנחנו מרפים אותה לאט וביסודיות, ורק להגיד, אני לא מכיר שום דרך שעובדת לרפא טראומה בלי לפגוש את הכאב, את הפחד. אני לא, זה לאו דווקא את האירוע, חשוב להגיד. ניתן לרפא טראומה על ידי שחרור מתוך אזורים מסוימים בגוף, ולאו דווקא לפגוש אירוע. יש לנו המון טראומות.
זאת אומרת, אתה ממש עושה הפרדה בין האירוע עצמו, לבין מה שקרה או מה שהשתנה בי בעקבות האירוע עצמו.
ממש ככה, כי זה מצב מערכת ההפעלה שלי. וחשוב לומר שטראומות, אנחנו אומרים את המילה טראומה, אז אנחנו מיד שואלים מה קרה, שלמדנו לחשוב את מה קרה. יש בעיניי לא פחות טראומות ממה קרה, זה מה לא קרה. ואיך אני יכול לדעת מה לא קרה? איזה סוג של אהבה או חום ציפיתי לו בגיל יום, יומיים, שנה, שנתיים? או ברחם, ולא קיבלתי.
להיות אפילו שהייתי בשבועיים, וממש ממש בכיתי, וההורים שלי לא שמעו אותי, ומבחינתי זו הייתה טראומה ממש קשה, שחשבתי שאני הולכת למות. וזהו, זה נספג אצלי בגוף.
ויש עוד טראומה, שהיא טראומת הילד הרגיש, שבכלל כולם מושלמים, אבל הוא או היא חווים את העולם בעוצמה גדולה מדי, עם יכולתם להכיל. הגוף מגיב בדיוק באותה צורה. ולכן שאנחנו עובדים עם טראומה בנשימה, אנחנו לא עוסקים בסיפור. הסיפור לפעמים הגיע. אני נשמתי באחת הפעמים הראשונות, וחזרה לי איזושהי טראומה מגיל שנה. שלא ידעתי ולא הכרתי, חוויית נטישה. ובחוויה הזאת פגשתי כאב ובכיתי, מה שלא קרה כמה עשרות שנים לפני. לא היה לי מעיין בכי היבש.
שזה גם קורה בריברסינג, כן. חשוב להתגן.
ומשם נפתח עולם שלם של תקשורת עם איזשהו צד בי שניהל אותי, והוא היה הצד של הילד הנטוש. ומה שקרה מיד בעקבות אותה חוויה, זה שבעצם מערכות היחסים שלי בעולם התחילו להשתנות. אז זה דוגמה לסיטואציה שבה הזיכרון מתחבר לחוויה. אבל לעתים פשוט אני אנשום ואני אפגוש איזשהו פחד שלי, איזשהו כאב, פחד, פשוט פחד, ככה כמו שהוא. ולאט לאט עם התקשורת איתו הוא יתעדן, יתאזן, חלקו יכול ממש להשתחרר, ואז אני אלך ואני אהיה בעולם עם קצת פחות פחד וקצת יותר אומץ, בלי שום אירוע שיגדיר את הדבר. אישית, אני מהמון עבודה עם טראומה, כמעט אף פעם לא מגלה, גם אם מישהו בא עם סיפור של אירוע בודד, זה לא אירוע בודד. שחוקרים ומעמיקים, יש איזה מגדל קלפים שנמצא שם, שמוביל את החיים לכל מיני נקודות, ולכן יש גישה שמדברת על לטפל באירוע בודד, שהיא באמת מטפלת במפגש עם איזושהי חוויה, ובנשימה אנחנו דרך האירוע בודד, אם הוא מגיע אנחנו מחפשים את השורש במערכת ההפעלה.
ממש פותח איזשהו צוהר או חלון למה שנקרא לאירוע האמיתי, נכון?
כן. ובעצם ככה עם הנשימה, כל טראומה שכזו היא מכווצת, היא סוגרת, היא פוגעת במערך הרגשי, ביכולת הביטוי הרגשי שלנו. כשאני אומר ביטוי רגשי, אני לא מתכוון להחצנה שלו החוצה עוד, אלא לחיבור שלי לרגשותיי. וככל שעוצמת הרגשות שלי מתעממת, ככה איזשהו מצפן מאוד מאוד חזק שאנחנו צריכים בעולם הזה, לא קיים. זה דרך אגב מאוד מאוד שימושי. אני חושב ש32 שנה מהחיים שלי הייתי עם המצפן הזה מדוכא, והייתי סופר...
שרוב האנשים היום והייתי לא יודעים מה זה המצפן הזה שאתה מדבר עליו.
ונחשבתי אדם מוצלח בתפקוד גבוה, מאוד מאוד מאוד, גם בעיני עצמי, ואפילו פחדתי להרגיש, כי זכרתי כל מיני משפטים וסיסמאות ששמעתי מאבא שלי, הוא צוחק יותר מדי, הוא יהיה אידיוט, או הוא בוכה, הוא חלש, ולכן ההסכמה להתחיל להרגיש והדרך הזו...
זה מטורף עכשיו, יש לי כזה, לאן לקחת את זה? לא דיברת על זה, אבל גם שאלתי אותך, למה זה לא כתוב, אבל זה כל כך... וואו, זה עכשיו בכלל כזה, אתה יודע, כל החלקים מתחברים לי, גם שאלתי אותך, למה לא כתבת את זה באתר שלך? ותגיד אתה.
את זה על שירותי הצבאי?
כן. זה מדהים בעיניי, כן?
זה פעם היה כתוב דרך אגב ונמחק, אני לא ידעתי שזה היה כתוב, ושרגיליתי שזה היה כתוב, זה היה לי מאוד מאוד לא נעים, אז זה נמחק. אני מאמין גדול ומעדיף בחיי לפחות, שאנשים יראו אותי ויחוו אותי בלי סיפורים וכותרות. כמו שאני, ככה אני פשוט זוכה לפגוש את עצמי כמו שאני, ולא דרך איזשהו סיפור שהוא משעמם אותי. וספציפית, החיים שלי הובילו אותי להיות טייס בצבא. עשיתי את זה 29 שנים, עד לפני שנה. זכות מאוד מאוד גדולה. זכיתי לטוס ולהציל חיי אדם. זאת אומרת, זה היה בעיקר השליחות שלי שם, לטוס על מסוקים בחיל אוויר. ולעומת זאת גיליתי שכשיש את הכותרת הזו סביבי, אנשים כאילו מסתכלים עליי ולא רואים אותי. ואני בסך הכל רציתי שיראו אותי. ואני בכלל רוצה שיראו אותי.
חוויית חיים.
אז גם כשהייתי יוצא מהבסיס, הייתי שם את המדים בזה ולובש בגדים כדי שיראו אותי, כי ראיתי שכשאני לובש מדים, אנשים מסתכלים לא עליי, אלא כל מיני סימנים. ואז זכיתי, אולי זה קצת יותר קשה לפעמים, או יותר קל ללכת עם כל מיני עטיפות, אבל זכיתי למשהו שהוא חשוב לי מאוד, שהוא נקרא מראה על מי שאני ולא על איזשהו סיפור. אני מקפיד גם היום בחיים, לפחות פעם בשנה, לקחת איזה חודש, חודש וחצי, ולסוע עם המשפחה למקום שאין לי שם, ואני רק מי שאני, ולפגוש אותי. אני מקיף את עצמי באנשים שהם אנשי אמת, שלא יגידו לי, אתה טוב ומדהים, אלא יגידו לי, היי, עכשיו בסדנה אתה לא בסדר, היית צריך ככה, היית צריך אחרת, אתה לא במיטבך. ואני מעדיף לעבוד עם האמת הזאתי, היא מאוד מחזקת, מאוד מגדילה אותי, וזה הבחירה שלי, ולכן העדפתי, ואני מעדיף שבכלל קשה לי עם פרסום וכל מה שמסביב.
לגמרי, אבל זה, אמרתי לך, יש לך אינסטגרם, אמרת לי, אני לא נכנס, וכזה, גם שדיברנו בשיחה הראשונה, נמרוד קאופמן זה שם, זה שם דבר, התלמידים שלך, בדיוק אמרה לי אחת התלמידות, מה, את הולכת עכשיו לעשות פרק עם נמרוד, וואו, איזה כיף לך, וכזה.
אז זהו, שזה בעיני אחרים, אני יושב פה, אולי זה מבלבל, זה לא מבלבל אותי, אני ילד קטן וגם קצת מבוגר, וכל מה שעשיתי, אין לו משמעות בחיים שלי. אני גם לא נהנה עשית ומכותרות. הגמול שלי הוא לפגוש אנשים, לראות מה קורה להם שהם נושמים בזמן אמת. זה מה שממלא אותי. מנתינה באופן כללי זה מה שממלא אותי. ואני מאמין גדול שאם אני אתמכר לסיפורים, לכותרות, לתדמיות, אני פשוט ילך לאחור. אני חושב שכולנו, כולנו במשחקי תפקידים בחיים האלה, וכשאני בא להעביר ריטריט, גם יש לי אחריות על הריטריט, אבל אני גם לא פחות בא ללמוד. ואם אני לא אלמד, ישעמם לי, ואני בא להמציא, ואני בא ליצור, ואני בא להיכשל, וזהו, כזה בלי כמה שפחות כותרות, וכמה שיותר
מה שקורה. לגמרי ביהוד, אני אומרת. יש משפט שאומר שאם אתה מוכן לעשות את מה שאתה רוצה בנתינה, את מה שאתה עושה בנתינה שלמה, ושאתה לא מוכן לקבל, זאת אומרת, אם אני מכניסה רגע את החומר, משהו שאתה יכול לעשות בלב שלם וגם לא לקבל עליו איזשהו מחיר או כסף, סימן שאתה ביהוד, זה כזה. ממש ניכר.
אז המפגש עם הנשימה עשה את זה, הוא בהתחלה עורר סקרנות, ואז לא האמנתי לעצמי. שנתיים הייתי בעוד 3 חוויות כאלה, שכל אחת הייתה שונה ומשמעותית.
וואו.
והלכתי ללמוד, וגם אז לא האמנתי, ואז הבאתי שנה שלמה, עוד הייתי איש עסקים, והבאתי אבל שנה שלמה כל מיני פגישות, היה לי המון קשרים, והבאתי אנשים הכי רציונליים, וזה, בואו תנשמו רק כדי לגלות שאני טועה, אבל קרה להם. וככה מסלול, הדרך נבנתה פשוט מתוך החוויה, ומעולם לא תכננתי שיהיה לי בית ספר, או לעשות ריטריטים, או להיות בתחום הזה, זה לא, לא. אבל מאז שהגיעה הנשימה, איפה התשוקה שלי? כמובן, עם קרקע, עם רציונליות. וככה הדרך נפתחת.
אז נחזור רגע לנשימה. נחזיר אותנו, כי זה היה ממש פרייסלס המילים שאמרת. אז למדנו על נשימה מיטיבה, ולמדנו על, ככה דיברנו על ריברסינג. מה עוד?
אני ממליץ, יש טכניקה מאוד מאוד פשוטה שאני ממליץ לעשות כהכנה לפגישה, כהכנה לכניסה הביתה מיום העבודה, כהכנה ל
שנייה לפני שאני דבר. עולה
שנייה לפני ש
לבמה, ככה להעביר את
שנייה לפני שעולים
שלי.
לבמה לא לספור, אבל לנשום נשימות עמוקות בזרם אוויר עדין, שוב מספר הזהב הוא סביב 5 שניות כזה, אבל באמת העיקר שזרם האוויר יהיה דק ועדין ורצוף, ולכוון את הנשימה במודעות לאזור בית החזה.
בית החזה?
גם שהבטן תנשום, לא לעצור אותה, אבל לוודא שבית החזה ואזור הלב מקבלים אוויר, וממש להרחיב ולנסות להכניס אוויר לאזור הלב. להרגיש אוויר נכנס לאזור הלב.
וואו.
כמה דקות כאלה, ואז יכול להיות דקה, 2-3, כמה שיש, ואז להרפות ולשאול את הלב, שלום לב, מה שלומך? מה אתה אומר? ואז לעשות. זה לחזור הביתה, זה לעורר מקומות מאוד מאוד עמוקים, זה גם לפגוש את הרגשות שלנו, ואני מאוד ממליץ על זה כהכנה לפני ואחרי, ובכלל ברגע, בכל רגע שאפשר. בסוגריים, אני לא ממליץ לתרגל נשימה בשום צורה בנהיגה, למי שככה שומע.
חשוב.
כן. יש עוד המון המון תרגולי נשימה, אני יכול להגיד בקצר, אני מאוד ממליץ על תרגולי נשימה של צלילה חופשית, כל מה שקשור בעצירות נשימה. ממליץ לכל מי שלא חשוף לנשימה, ללכת לשיעורי יוגה, שבהם עושים עבודת נשימה למורים
שמדברים גם באמת על זה.
צלילה חופשית ספציפית היא, ועצירות נשימה הן עובדות על איזשהו מנגנון במוח שאחראי על הרפלקסים שלנו. בעצם פחמן דו-חמצני, כשהוא עולה מעבר לכמות מסוימת, וזה קורה בעצירות נשימה, מופעלים רפלקסי ההישרדות שלנו, ובעצם כשאנחנו לומדים לעשות עצירות נשימה, אז אנחנו מאמנים את המוח להכיל יותר ויותר ויותר פחמן דו-חמצני, מה שמשנה את המזג אוויר הפנימי של אנשים בצורה פשוט משוגעת, שלווה, סנטר וכולי. ואני חושב, הדבר שהכי הייתי רוצה להמליץ עליו בנשימה, הוא לשכוח מכל הטכניקות. כל הטכניקות הן שטויות במיץ עגבניות, כן, יש מאחוריהן שכל, וחשוב ככה להכיר אותו קצת כמו שאמרנו ולרכוש עוד ידע. הטכניקת נשימה הכי טובה היא לשים לב לנשימה שלי ולנשום בצורה שנעימה לי.
לחקור,
זה משתנה בין רגע לרגע. ואם אני אהיה בציפייה שיקרה משהו, אז אני כל הזמן אהיה במקום מסוים. אם אני יקשיב לגוף שלי, לפעמים נכון לנשום מהר, לפעמים לאט, לפעמים מאף, לפעמים מהפה, לפעמים לבטן, לחזה או לשניהם, להיות כל הזמן חוקרים, כל הזמן מודעים בסיטואציות השונות של החיים, והנשימה היא מכונת אמת. היא מספרת את כל מה שקורה בזמן אמת, הרבה לפני שהמודעות שלנו יכולה לתת לזה מילים. אנחנו מסתכלים על נשימתו של אדם, אנחנו יודעים בדיוק איך הוא חי. ועכשיו, וכשאדם משנה את נשימתו, הוא משנה את איך שהוא חי. אז לא לבוא באיזה ציפייה, ולא לבוא באיזושהי צריך, אלא להיות חוקרים, אין נכון, ועצם המערכת יחסים עם המערכת הזאת, היא משנת חיים, ועצם ההבנה שכל פיפס וכל פעולה בה קובע הכל בתוך הגוף שלי, ברגש שלי, באיך מחשבות שלי, באיך אני חושב, זה ממש הזמנה עם דלת לחקור.
אם אני אוספת את זה אפילו, אתה יודע, הפודקאסט של תזונה מושכלת, אני תמיד אומרת, זה בעיקר החקירה הזאת של מה, איך להתחבר אלינו ואיך להזין אותנו, גם מבחינת תודעה וגם מבחינת תזונה, וכל כך הרבה שנים התרחקנו מעצמנו, אני כל פעם אומרת את זה, ממש התרחקנו מעצמנו, אנשים לא יודעים היום אפילו מה הם אוהבים לאכול ברמה הזאת, וקריירה וזוגיות, והכל כזה מאוד רחוק מהלב שלנו, ופתאום יש כאן איזשהו כלי מאוד חשוב, שאנחנו ככה מדברים עליו כבר כמעט שעה, של איך להתחבר אלינו.
אפרופו מזון, אחד הדברים שקורים שאדם מעט ומעמיק את נשימתו, זה שהרגישות העצבית שלו גדלה. והוא לא רק מרגיש את הטעם של המזון בפה, הוא חווה יותר ויותר את ההשפעה שלו על מערכת העיכול. ואז, היי, אני מרגיש הרבה יותר טוב מה טוב לי ומה פחות טוב לי. אני אגיד ברמה האישית שלי, שהייתה לי ילדות מאוד מורכבת, ואני הגעתי לגיל 18 ולצבא.
אני להגיד למי לא.
למי לא, נכון, והגעתי עם לחץ דם גבוה לא רצו לגייס אותי, עם דופק, עם לב שלא רצו לגייס אותי, כל הגוף שלי, הביולוגיה שלי, הייתה חצי תקינה, הייתי אומר, למרות שהייתי ספורטאי, אבל משהו בסטרס הפנימי, היה לו ביטוי בכל המדדים הפיזיולוגיים, ובעצם עושים לי בדיקות רפואיות מקיפות כל שנה. שנה אחרי שהתחלתי לנשום, הדופק שלי ירד מדופק ברגיעה, 95, ירד ל-65. לחץ הדם ירד מ-140 על 90 בממוצע ל-120 על 80, תקין לגמרי. זאת אומרת, ממש השינויים הביולוגיים הם מיידיים ומוכחים, ומה שאי אפשר להראות במסכים, זה חוויית החיים שלי בתוך עצמי. התאים על אותם מדדים. יש שינוי במידת הלחץ הפנימי, באיך אני תופס דברים, באיך אני חווה דברים. בעצם זה כמו נשימה, היא כמו לעבוד על חומרה של מחשב, לשנות לו את כל המערכות והחשמל וזה. התוכנה היא תוכנה, היא תישאר. אבל פתאום שהיא עובדת על חומרה אחרת, היי, וואו, החיים נראים אחרת לגמרי ואפשר אחרת.
ההשקפה משתנה לחלוטין.
כן, וזה פשוט, וזה זמין, וזה חינם, וזה בכל מקום, ויש כל כך הרבה ידע היום מפוזר, כל כך הרבה אנשים עם סרטונים ו...
יש מלא, 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 מלא ידע זמין, נגיש, על כל העולם הזה. נמרות, תודה רבה רבה, עבר לנו מהר.
תודה, זהו?
תמיד אומרים, זהו, כן, זה עובר מהר. היינו יכולים בכיף לשבת כאן עוד שעה, אבל תודה על כל הערך שלך והידע שלך ועל הייעוד שלך בעולם, אתה חשוב, איזה כיף.
אותו דבר לגבייך, קודם כל.
תודה.
זה עבודת צוות, ואנחנו בתקופת עבודת הצוות, ככה אני רואה אותה בעולם.
לחלוטין.
ותודה, ותמשיכו לנשום, תנשמו יותר, תודה.
תודה רבה.
על מנת שעוד אנשים יוכלו לחיות את חייהם בבריאות מיטבית, חשוב לי לבקש מכם להפיץ את התכנים הכל כך חשובים האלו הלאה. על ידי שיתוף, עסקור ברשתות החברתיות ובכל דרך שמרגישה לכם נעים. חשוב לי שעוד אנשים ייחשפו לתכנים האלו ויוכלו להטמיע שינוי בריאותי גם בחיים שלהם.